וכאן מקום החותם. רבותיי, יש פה את הרב בלוי, שהזמנו אותו שיאמר כמה דברי התעוררות. חבוד הרב.
עד 15. ברוך השם, זכיתי להיות לפחות בחלק מהתפילה. זה ברוך השם, איזה זה יפה, זה מרגש. והחובה עלינו זה גם להמשיך את זה הלאה. גם התפילות שנעשות היום בזכות מורנו רבי עזריה בן מורי יחיה, וגם בכלל אברהם אבינו משתבח, התורה משבחת אותו במה? בחינוך. כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט למען וכולי. אבל התורה משבחת את אברהם. היו הרבה צדיקים בעולם. נוח היה צדיק, שת היה צדיק, מתושלח היה צדיק, חנוך היה צדיק, שם ועבר היו צדיקים. מה מיוחד באברהם אבינו? שהוא לא רק היה צדיק לעצמו, אלא כי ידעתיו למען הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, וידע בלשון המקרא הזה שיש לו חיבור איתו. למה? למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, כי הוא ממשיך את דרך החינוך הלאה. יש דוגמה יפה מאוד לזה בפרשה שלנו, פרשת חיי שרה. אברהם אבינו שולח את אליעזר ללכת להביא אישה ליצחק. את מי הוא קורא? אומר הפסוק, עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו. אז מה היה היחס שלו אליו? סומך עליו ב-100%, מושל בכל אשר לו. כל הכסף, כספות, סיסמאות, הכל היה אצלו ביד. כל הבנק, הכל הוא ניהל. סמך עליו בעיניים עצומות. אבל פתאום כשזה מגיע להמשך הדורות, זה מגיע למי תהיה האישה של יצחק, שזה דבר קריטי, גם איך יהיה החינוך של הילדים של יצחק. שמה, שים נא ידך תחת ירחי. שם הוא דורש ממנה שבועה בנקיטת חפץ. שבועה דאורייתא, הוא לא מוותר לו. אבל מה, כל הכסף אתה שם אצלו ביד בלי בעיות. אתה סומך עליו, זה כאן ביתו המושל בכל אשר לו. אבל חינוך של הילדים לא. חינוך של הילדים צריך לבדוק. מי נמצא איתם? מי יגדל אותם? מי יחנך את הנכדים שלי? איך זה ייראה? שמה זה חשוב יותר. כך מסביר הבאר מים חיים. אתה רואה פה, הרב מבריסק, מאוד אהב את הפירוש הזה, אתה מתחוזר על זה. שתבר מים חיים, שהוא היה דווקא מגדול היחסידות, הרב מבריסק לא היחסיד. אבל תמיד היה חוזר על הפירוש הזה של הבאר מים חיים, מאוד אהב אותו. אתה יכול לסמוך על בן אדם בהכל. כשזה מגיע לחינוך של הילדים, שם זה אחרת. וחינוך של ילדים, זה לא רק איפה הם לומדים, ועם מי הם לומדים, זה גם מה קורה עם מה שמכנים היום תרבות הפנאי. באיזה עולם הם מוקפים? למה? כי זה גורם לבן אדם לחשוב. בן אדם שרגיל לשמוע בדיחות בסגנון מסוים, הראש שלו כבר עובד עם סגנון כזה, עם צבע כזה. העיניים שלו כבר מקבלות סגנון מסוים, צבע מסוים. זה שמעתי סיפור יפה, היה ברוסיה, יש להם בתי ספר של חב"ד. אור אבנר זה נקרא, שהם מקימים בשביל, זה לב לוייב עומד מאחורי זה, מקימים בשביל הילדים שם. הייתה שם באחת הבתי ספר מורה, שהכניסו אותה לעבוד בבית ספר, היא הייתה לא שומרת תורה מצוות, אתאיסטית לגמרי, מתבוללת והכל, אבל היא יהודיה בכל זאת, ורצו גם שהיא תשלח את הילדים שלה לבית ספר, אז נתנו לה עבודה בבית ספר בתור מורה להיסטוריה. היא הייתה יודעת היסטוריה טוב מאוד, נתנו לה להיות מורה להיסטוריה. יום אחד היא עושה לילדים, היא שואלת אותם על היסטוריה של רוסיה, והיא שואלת את הילדים, תגידו לי, מה היה מאורע גדול בהיסטוריה של רוסיה בשנת 1799? 1799, אחד הילדים מצביע. ילד חבדניק מתוק שלומד שם בבית ספר, מצביע בו, בטח, היום ההצלה של אדמור הזקן. הוא טעה, דרך אגב, זה היה בשנת תקוף נונטט, יוטט כסלב, תקוף נונטט, תקוף נונטט היה עדיין 8, זה היה 98, כי השנה הלועזית מתחלפת יותר מאוחר, אבל הוא תרגם לא נכון. יום הצלה, אדמור הזקן היה בכלא ויצא מהכלא, והיא מתעצבנת, לא יודעת מי זה אדמור הזקן הזה, לא יודע אם הוא היה קיים בכלל, זה ההיסטוריה של רוסיה שיצא מהכלא, זה סיפור, מה פתאום? ההיסטוריה של רוסיה זה שבשנת 1799 נולד פושקין. מה היה פושקין? מכירים אותו מרחוב פושקינה שקרוי על שמו, אבל פושקין הזה היה משורר רוסי, הוא נחשב אחד מגדולי המשוררים בעולם בכלל, ובכל הארצות האזור ההוא, אוקראינה, בלרוסיה, כל האזור ההוא, הוא המשורר הכי גדול. בכלל בעולם הוא נקרא משורר ענק, אבל שם הוא הכי גדול שיש. והרוסים מאוד מאוד גאים בו. אז 1799, שנה קריטית בהיסטוריה של רוסיה, פושקין נולד. טוב, ואז היא ממשיכה ואומרת, ומי יודע מה קרה בשנת, באמת שנה קריטית, 1812. 1812 זה השנה של הפלישה הגדולה, כשנפוליאון ניסה לכבוש את רוסיה. זה באמת משהו שהוא קבע, שהוא הגיע עד מוסקבה, ואז הקדוש ברוך הוא נלחם בו דרך גנרל חורף, והוא היה צריך לחזור, מי שזוכר משיעורי היסטוריה, מי שלא, לא קרה כלום. אבל ככה, 1812 באמת שנה קריטית. אותו ילד מצביע עוד פעם, אולי הפעם. נו, מה עכשיו? פושקין נהיה בר מצווה. עשה חשבון, פשוט. מ-99 עד ה-12 זה אמור להיות פושקין נהיה בר מצווה. מה הרעיון? הילד הזה, איפה הוא גדל? בבית, שמה השיח? מה הדיבורים? תורה, קדושה, בר מצווה, אתה רוצה פושקין, שיהיה פושקין, אז זה פושקין, יש בר מצווה, זה מה שיש. אין דברים אחרים. ואנחנו, חלק מהתפקיד שלנו בחינוך של הילדים, זה גם מבוגרים, אבל מבוגרים לא צריך לחנך, אין פה מחונכים. אבל גם ליצור אטמוספירה, ליצור אווירה, שהדיבורים יהיו סביב בר מצווה, שהדיבורים יהיו סביב תורה, שהדיבורים יהיו סביב קדושה, וככה להמשיך הלאה את המורשת, להמשיך הלאה את המסורת, להעביר מהזקנים, מהגדולים, מהקדושים האלה, עד לילדים הקטנים, שרשרת שנמשכת וממשיכה הלאה. ואנחנו, כל אחד מאיתנו, בבית שלו עושה את זה. איזה בדיחות אתה מספר? איזה סיפורים? איזה שירים? כל הדברים האלה. איזה מוזיקה אתה שומע? איזה ספרות אתה קורא? איזה דברים אחרים אתה רואה? כל הדברים האלה יוצרים חממה, יוצרים את האווירה הקדושה הזאת שמגדלת ילדים צדיקים וקדושים שהם המשך של הדורות הקודמים. אבל צריך גם לזכור שיש גם מפריעים. השם ישמרנו ויצילנו. יש בדורות בשנים האחרונות, זה נכנס ככה עם כל העוצמה, כל הסמארטפונים והדברים האלה. זה דבר שפשוט שואב אותנו מהבית ומעביר אותנו למקום אחר לגמרי. והבן אדם יושב, ואיזה בדיחות שהוא רואה. לא נעים, אפילו לא נעים שאשתו תראה את זה. ולא, זה נהיה, כזה לא נעים, כזה לא טוב, אבל זה עולם אחר. אתה רואה בן אדם צוחק, על מה הוא צוחק? זה סתם דבר שהפליא אותי, ראיתי יום אחד מישהו זה, צוחק, מה הוא צוחק? היה שם איזה מישהו שניסה להתיישב על אופניים, וכנראה המושב נפל, וואלה, וזה איזה מצחיק. אני אגיד לכם את האמת, סבתא שלי אם הייתה רואה את זה, הייתה אומרת, וואי, מסכן. אני מאמין שגם סבתא שלך, לא? כנראה. היא לא הייתה צוחקת מדבר כזה. למרות שאותו אחד הוא קושי וזה... זה היה כואב לה, זה היה אכפת לה, מה זה בן אדם, מסכן, הוא ניסה לשבת, ותראה עכשיו ככה כואב לו. זה לא היה מצחיק אותה, היא לא חשבה שיש בזה שום דבר, וגם לא בפספוסים שילד מנסה לחבות נרות של עוגת יום הולדת וכולו נמרח בקרם. אבל מה קורה? פעם ראשונה שאנחנו ראינו את זה, מה קרה? גם אנחנו אמרנו, די, מסכן, וואי, נכון? זו התגובה הראשונית. אבל בפעם ה-15 שאתה מקבל את זה בתור צחוקים, אז אתה גם צוחק. ואנחנו משתנים, אנחנו כל הזמן משתנים, והילדים שלנו משתנים, ואנחנו מאבדים את הרגישות היהודית המקסימה הזאת של רגש לכל אחד, של רצון שיהיה לכל אחד טוב, גם אם הוא לא אח שלי, גם אם הוא לא יהודי אפילו. למה לשמוח שמישהו אחר סובל? הרומאים תמיד היו כאלה, הם בנו לעצמם תיאטראות ענקיות, גלדיאטורים בפנים, רבים עם שור, מציקים לו, והוא זה, והם מתחמקים ממנו, ואיזה כיף, וטריבונות מלאות ואנשים שואגים משמחה, שהם רואים דם. אבל אנחנו יהודים, מעולם לא היינו כאלה. איך אנחנו נהיים פתאום כאלה? איך אתה יכול היום לראות יהודים שרואים דם נשפך ונהנים? מה קרה לנו? בואו נשמור על הקדושה שלנו, על הטהרה שלנו, על היופי שלנו. יהיה צריך את זה, אין מה לעשות. הלוואי שיכולנו לחזור מפלאפונים בכלל, ובאמת, מה לעשות? צריך את זה לעבודה, צריך את זה לדברים. אבל לשים לזה גבולות, כמה שאפשר. אם זה סינון טוב, אם זה גם יש סינון. לא להכניס את זה לבית. כשנכנסים הביתה, לחבות, לחבות. לשים בצד, עד מתי שצריך. זה עבודה? יופי, את מה, אתה מסתובב בסור חשמלי בבית כל הזמן? לא, אתה עובד? שים בצד. תן לאשתך ולילדים אבא. תהיה איתם. תהנה מהם. כמה זמן בן אדם נפגש עם הילדים שלו היום? כמה זמן הוא מדבר איתם? אני מלמד בישיבה. אני באתי לפגישה עם אבא שהבן שלו נבח, לא זה, הוא דווקא מאוד רוצה לעזור לבן שלו, אבל הבן שלו, למה הבן שלי משחק כדורגל בלי ציצית? אכפת לו כל מיני דברים, אין לו בעיה שהילד ישחק, אבל למה הוא ראה את הציצית? ולמה פה ולמה שם? ואיך הוא הרביץ לאחותו, הוא היה בהלם. איך ילד מעיז להרביץ לאחותו הגדולה? יש שם ברוך השם, משפחה טובה עם חינוך חזק, עם כל המסורת, מאוד אכפת לו. על תוך כדי שאני מדבר עם האבא, אני רואה אותו כל הזמן, פותח את הסמארטפון, מה אתה עושה? מה, כמה מיליונים הרווחת עכשיו? מה קרה שם? הוא פתח איזה קבוצת וואטסאפ טיפשית וראה שם כמה היה, באמת. ואם אתה יושב ככה עם הבן שלך, לא פלא שהבן שלך מבקש, אבא, קצת יחס. קח את המכשיר הזה, שים אותו בצד. אם אתה לא יכול לזרוק אותו לגמרי, אבל שים אותו לפחות בצד. תהיה עכשיו עם אשתך, תהיה עם הילדים, תהיה איתם. וככה תבנה בית, תבנה חממה. אנשים מתרגלים לזה, והילדים גם. גם הם, יש להם את המכשירים האלה, וגם הם נסחפים פנימה יותר עמוק ויותר עמוק. ומה קורה? מאבדים את היכולת להיות הורים לילדים. אין להם כבר יכולת להקשיב. אין להם יכולת לשמוע. וזה דברים שרואים אותם היום בדוק, במחקרים. אמהות שכבר גדלו מגיל צעיר עם הוואטסאפ והכל, אין להם סבלנות לשבת עם ילד לשמוע אותו חצי שעה. פעם הטלוויזיה הרגילה אותנו לשבע דקות. זה היה שבע דקות דיבורים, פרסומות. שבע דקות דיבורים, פרסומות. ולכן ידעת גם כן, אתה מוסר שיעור לציבור שהם צופי טלוויזיה, אין לדבר יותר ברצף של שבע דקות דברי תורה. אחרי שבע דקות תן זמן לשאלות, תשתה קפה, אז אתה יכול להמשיך, כי אחרי שבע דקות אנשים מפסיקים לשמוע. טלוויזיה הרגילה אותנו, כל מי שצופה, לשבע דקות, שבע דקות, שבע דקות. היום עם הוואטסאפ זה שבע דקות, זה המון זמן. איפה? אתה רואה שלוש שורות, אתה לא עושה סקיפ, הוא כבר מדלג הלאה. הוא כבר לא קורה אפילו. אין סבלנות לאנשים לשמוע, מתחילים לדבר וואטסאפית, שפה כזאת, סמיילים כאלה, ופחות דיבור, פחות לשמוע בן אדם עד הסוף, להבין אותו, להרגיש אותו, לטעום אותו, להבין מי הבן אדם, לחוות אותו, לחיות אותו. טק, 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 על, 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 צ'יק, צ'ק, הסחות דעת, מגבירים את ה-ADHD לרמות על, ומה קורה אז? איך יראו הדור הבא שלנו? מה יהיה מנכדים שלנו? איך הם יראו? הילדים שלנו יהיה להם מגע עם המכשירים האלה, לנכדים כבר לא יהיה אמהות. לנכדים יהיה אבות שלא מסוגלים לשמוע אותם. אנחנו עוד איכשהו גדלנו בלי זה, רק היום נסחפים פנימה. אבל הדור הבא כבר יאבד הכל. אנחנו אחראים על החינוך של הילדים שלנו. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו. לבנות אטמוספירה חיובית, יהודית, בריאה, קדושה, טהורה, אנושית. אטמוספירה אנושית, אווירה אנושית, של בן אדם לבן אדם מחייך, בן אדם לבן אדם שומע אחד את השני, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא ברחמיו ישמור עלינו ויתן לנו את כל הכוחות. דרך אגב, צריך לדעת, הרב שטיינמן זיכרונו לברכה היה אומר שכל חיזוק בנושא הזה של אינטרנט הוא סגולה לרפואה. איך הוא אומר? הרב קניאבסקי שיהיה בריא אומר שזה סגולה לכל הישועות, אבל הרב שטיינמן היה אומר שסגולה באינטרנט זה סגולה לרפואה. אז כל אחד ברפואה שהוא צריך. ועצם זה שדיברנו על זה ורוצים להתחזק בנושא הזה, יעמוד בעזרת השם לרפואה שלמה למורנו רבי עזריה בן מורי יחיה, בעזרת השם, ונזכה כולנו לגאולה שלמה ושמחת עולם תמיד.